אלן יואב?
אלן גלעד, ברוכים הנמצאים.
אחרי הפסח שמח?
כן, היום יום קצת יותר עצוב, אבל לא מצאנו יום אחר להקליט, אז היום יום השואה, מה?
כן, יום השואה היום.
כן, נדבר על זה קצת בסוף, נציין את היום החשוב הזה, אבל באנו לדבר על השקעות בעיקר, לא?
נכון, נכון, הייתה לנו הפוגה גם של הפסח שלה עשינו פרק, וגם בפרק הקודם עשינו פרק חגיגי על האגרת שלך, והיום אנחנו ממשיכים עם גיא שפיר, שותפו של מוניש בבריים, אבל לפני שנתחיל, איך היו התגובות לפרק הקודם?
האמת שבאמת חגיגה, פנו אליי לא מעט אנשים ביקשו את האגרת, אני מקווה שהספקתי לענות לכולם, קיבלתי מחמאות, באמת זה היה כיף, אני חושב שזה הפרק ששמעו אותנו הכי הרבה, וזה מחמם את הלב, ותמשיכו, מגיעים אליי פידבקים מכל מיני מקומות, אנשים שונים שפגשתי בעבר, תמשיכו לשתף, אנחנו באמת רוצים ליצור פה קהילת משקיעים, שנרוץ איתה לטווח ארוך, ובאמת כן. כיף, וזה עושה לנו חשק להמשיך.
נכון, נכון, אני חושב שזו הזדמנות טובה להגיד, א', תודה לכל מי שמקשיב, אנחנו באמת רואים שבאמת יש הקשבה, ואנשים מתמידים ובאים ויותר ונהנים, והתגובות היו ממש ממש כיפיות, וזה נהדר, אז תודה לכל מי שהקשיב והגיב, ומי שעוד לא הגיב ורוצה לקבל את האיגרת, עדיין יכול לשלוח את האימייל ויקבל אותה, אני חושב שזה מעניין, ואני חושב שגם נגיד לאנשים שהסיבה העיקרית ששנינו פה, זה כי אנחנו מאוד מאוד רוצים לקדם את הרעיון הזה של השקעות ערך, ולעודד אנשים שיכירו, שידעו, שיש דרכים מגוונות להשקיע, ואם זה מעניין אתכם, ואם זה משהו שאתם נהנים לשמוע, אז קודם כל, תשתפו, תשלחו לכל מי שזה יכול להיות מעניין, ותשתפו אותו, אנחנו באמת רואים שזה מגיע להרבה מאוד מקומות, וזה כיף, ואנחנו מקווים שזה יתפתח, ובהמשך יהיה לנו ממש קהילה.
והיום בערב אנחנו גם אצל החברים מידע שווה כסף בפודקאסט שלהם, אז כן, מי שלא כן. הספיק לו לשמוע אותנו פה, יכול לשמוע אותנו גם אצלם.
כן, 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 אז באמת השאיפה שלנו זה שתהיה לנו קהילה של אנשים שאוהבים את הדרך הזאת, מחליפים רעיונות, מנהלים דיונים מעניינים על עולם השקעות הערך, אני יכול גם לשתף, היה לנו מאזין שפנה ואמר, הנה ראיתי חברה כזאת, האם היא עונה על נטנט, וניתחנו ביחד והגבנו לו, אז גם אם יש לכם רעיונות, שאלות, התלבטויות על מניות, על השקעות, על מחשבה, לא ברמת הייעוץ, כן. לא ברמת, אבל יותר ברמת השיתוף, הדיון, ואתם רוצים לחלוק מידע, תכתבו לנו, ונשמח באמת לשתף, ובעתיד נמסד את זה קצת יותר, שיהיה מאורגן ממש המערכת היחסים הזאת, שממש תהיה קהילה של אנשים שמאמינים במשקיעי ערך. ואתה יודע, אני אגיד לך משהו, הקדמה קצת על גיא, באמת, אחד הדברים שאני הכי נהנה ממנו, ממשקיעי ערך, ומגיא במיוחד, זה בעצם העובדה שזה לא שיש שיטה אחת, זה לא שיש דרך אחת, יש תחום מאוד רחב עם דעות שונות ומגוונות. אנחנו דיברנו על מוניש בבריי לפני שני פרקים, וגיא, שהוא חבר שלו מאוד מאוד קרוב, ולמד ממנו המון ושותף איתו, יש להם גישות שונות מאוד להשקעות, ודברים שמוניש משקיע בהם, גיא בחיים לא, ומניות שגיא מחזיק, מוניש חושב שהוא מזמן היה צריך למכור.
יש להם את ההתערבות הזו, נראה לי שזו,
נכון,
סיפרנו
נכון,
עליה.
נכון, כן. זה בדיוק הנקודה הזאת.
אגב, כלומר, הם לא שותפים, הם חברים רק.
הם לא שותפים בכלל, כן, כן. שום דבר, גם תפיסת העולם שלהם מאוד שונה. כלומר, העובדה הזאת היא שאין אמת אחת. וגם יש הרבה טעויות, אנחנו נדבר היום גם על גיא ועל טעויות נכון, רבות שהוא עשה נכון. לאורך הדרך. וגם כל משקיעי הערך יש להם אחוז לא מבוטל של טעויות, בין אם בפספוס קנייה, קנייה לא נכונה, או מכירה, פספוס מכירה, יש כל הזמן. וזה מה שאני מאוד מאוד אוהב בזה, המגוון והאושר התרבודי, אז אני מאוד מקווה שגם לנו תתפתח קהילה כזאת של אנשים שמעוניינים לדון ולחשוב, ולהרחיב
בנושא. והפתיחות שלהם בנושא הזה, גם הספר שלו, הנה הבאתי גם מי שלא קרא מוזמן, חינוכו של משקיע, יש גם בעברית וגם באנגלית, דבר על זה כבר, אבל הוא עוסק לא מעט גם, אני חושב שבגלל זה הספר כך פופולרי, כי הוא הוא ממש פותח את עצמו, הוא מדבר על הכישלונות שלו, על העבר הקשה, על כל המכשולים, וזה משהו שמאפיין לא מעט משקיעים גדולים, שהם מדברים הרבה על הטעויות שלהם גם. נכון. חשוב, מזה אנחנו לומדים הכי הרבה לפעמים.
כן, אנחנו רגילים כל כך, בעולם בכלל, ובאיזה שכולם באים אומרים לך, אני יודע הכי טוב.
השוויץ, כן.
לא רק להשוויץ, גם הוויכוח. כלומר, הדרך שלי הכי נכונה, אני מאמין שצריך לעשות ככה וככה, אני צודק, אתה טועה. כלומר, כל כך הרבה מתווכחים, צריך לפעול ככה, צריך לפעול אחרת. ואנשים ממש כאילו נכנסים לריבים ומלחמות על הצדק שלהם. ואתה רואה את הקהילה הזאת של משקיע הערך, והם כולם יודעים שהם במקרה הטוב, mostly right. mostly right. ואף אחד מהם לא בא ואומר, אני צודק יותר מאחר, אלא שיח רחב, מגוון, מעניין.
צריך לשלוח אותם לבית של הנשיא, אולי זה יעזור שם. טוב, בוא נחזור להשקעות, זה נראה לי, לא בשביל זה אנחנו...
לא, אבל אני חושב, ואתה יודע, מעוד הקדמה אחת על גיא, לפני שניכנס אליו, אני, מה שאני הכי אוהב בו, זה את הדברים שהם לאו דווקא בהכרח קשורים לעולם ההשקעות, אלא יותר לאנושיות, לטוב הלב, לנימוסים, איך להיות בן אדם טוב, כמו שדיברנו על שאר משקיע ערך, באמת להיות בן אדם.
כן. ולהכיר תודה, הוא הרבה מדבר על זה.
כן.
כן, ממש ככה. כל מה שקשור להשקעות של פופ, אני מדבר גם קצת, אבל הוא בעיקר, הוא חזק מאוד בנושא של הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, נדבר לא מעט על זה היום, הכנתי לכם כמה דברים.
בוא ניתן את המספרים שלו, כי באמת יש לו איגרת שהוא פרסם, ויש לנו את המספרים, הם מאוד מעניינים. הקרן שלו שנקראת אקווה מרין, התחילה בשנת 1997, ומאז עשתה תשואה שנתית.
כמעט 9% בשנה.
כמעט 9% בשנה, שזה בערך...
מעל המדד, אחוז וחצי בערך.
זה כמעט 2% יותר מה-S&P, שבמצטבר, הוא עשה בדוח שלו, רואים מי שהשקיע מיליון דולר, בתחילת הקרן שלו, בשנת 97, נכון להיום, לסוף 22, יעמדה על 8 מיליון, ועוד שמי שהשקיע ב-S&P, עשה רק 5 מיליון. כלומר, הוא עשה 3 מיליון מעל ה-S&P, שבאחוזים זה 60% יותר מה-S&P. הריבית דריבית היא פער מדהים, אבל אני רוצה לתת פה עוד הערה קטנה שגיא נותן באיגרת שלו, שבעיניי היא ממש מעניינת. הוא בא ומראה זה נכון שמי שהתחיל איתו ב-97 עשה תשואות הרבה יותר טובות, אבל הוא מראה גרף מאוד מעניין בעיניי, שמה קרה אם התחלת להשקיע בכל שנה, כלומר מי שהתחיל ב-97, מי שהתחיל ב-98, מי שהתחיל ב-99, 2000, ואתה רואה שנכון להיום, מי שהתחיל להשקיע אצלו משנת 2002 ואילך, אז הוא עוד בפיגור אחרי ה-S&P. כלומר, אני חושב שאנחנו יכולים להסיק מזה כמה מסקנות. קודם כל, שהוא בחור ישר והגון, שלא מנסה למכור over performance, הוא מראה את הדברים בשקיפות ובפתיחות.
אגב, את האיגרת אפשר נוסיף למקורות, אפשר למצוא אותה.
זה קריאה מעניינת מאוד.
בחינם.
אבל דבר שני, שגם צריך הרבה זמן, כדי שהערך המוסף יבוא לידי ביטוי, ועוד יותר מזה, כנראה שבתקופה של ריבית נמוכה, שמתחילת שנות ה-2000 הריבית התחילה לרדת, אלן גרינספן וכל מה שקרה אז, והמשיכה עוד, אחר כך עוד יותר, משבר. בתקופה של ריבית נמוכה.
ויורדת, כן.
ויורדת, כנראה קשה להשקעות ערך לתת over performance תמיד, למרות שראינו גם הרבה כאלה שעשו את זה גם, אבל זה שם אותנו בתקופה מעניינת, היום שהריבית עולה, ואנחנו מסתכלים קדימה, ותקופה של האם אינפלציה, והאם הריבית תרד, וכמה ומתי, אז יכול להיות שאולי איזו תקופה שבה עם השקעות הערך יהיו באובר פרפורמנס שוב, אולי.
העשור האחרון היה באמת קשה מאוד למי שהשקיע באופן כמשקיע הערך, יהיו יחידי סגולה, אבל זה בהחלט מעודד, אף אחד לא יכול לתזמן את זה, אבל 10 שנים הקרובות, בדרך כלל אנשים מדבר על הבייסיז, הטעיות הפסיכולוגיות, אבל אנשים חושבים שמה שיהיה, בהכרח מה שהיה, יהיה גם בעתיד המיידי, 10 שנים הקרובות דווקא, אני, טוב, יש לי פוזיציה, אבל אני מצפה שהשקעות ערך, השקעות מחוץ לארצות הברית, דברים שלא עבדו לה, וכבר אנחנו רואים את זה, אגב, בשנתיים האחרונות, כבר הבועה מתחילה להתפוצץ, גיא ספיר, משם לדבר באיגרת על קרוונה, זאת מניה, אני לא יודע אם אתה שמעת על זה, חברה שמוכרת רכבים, כמו שאתה קונה קולה ממכשיר, אתה קונה היום רכבים יד שנייה בארצות הברית, משמע, יש להם עמדה, אתה שם, לא יודע איך זה עובד, בדיוק, אתה שם כסף, מקבל רכב יד שנייה. זאת חברה שהתפוצצה, אני מקבל מנהל השקעות, אחד מאוד מאוד מוצליח, יהודי, ש-50% מהקרן שלו הייתה במניה הזאת, והיא עלתה מכמה דולרים בודדים לכמה מאות, מחיר אסטרונומי ומשקיעים, כמו שאמרת בהתחלה, גיא, משקיעי ערך מאוד מכובדים, השקיעו במניה הזאת. גיא בעצמו אמר שהוא התרחק ממנה, כי הוא לא יצטרך להבין איך אפשר לקנות במחיר כזה. הוא כתב באיגרת, האבא של המנהל, המנכ״ל שם בכלל ישב בכלא עוד לפני, אז כאילו היה שם משהו פישי, והמניה הזאת שנה שעברה ירדה באיזה 90% ומשהו, זה פשוט הייתה נפילה אדירה, אני לא יודע מה קורה עם החברה, הייתה לסף פשיטת רגל, כלומר, אז כל מה שעבד השנים האחרונות, כל ההייפ, הסיפורים היפים, בסוף הכלכלה מדברת, וזהו, זה לא פשוט, זה לא פשוט, כמו שאמרת, אתה לא יכול להיות outperform כל הזמן, זה בהגדרה לא יכול לקרות.
אז מי זה גיא ספיר?
אני אציין שיש לו גישה, יש לו קשר קטן לישראל, לדעתי אבא שלו ישראלי, הוא גם גיא עצמו ביקר בישראל, אגב אני זכר.
אני חושב שהוא גדל קצת ברמות השבים, שכן.
גם ממש גדל, חי ברמות השבים.
אני חושב שהוא מספר שכשהוא היה ילד, היה לו כמה שנים, כן, הוא ברמות השבים, גדל, כן, כן.
אז אני זכרתי שאומר, זה קיבוץ, אז אולי רמות השבים משהו זה קיבוץ, אבל בסדר, בשביל מי שחי היום בציריך אולי זה, אבל גיא, אגב אני זכיתי לפגוש אותו באיזה כנס שהייתי, אולי נזמין אותו שיהיה בישראל, נזמין אותו להתארח אצלנו, הבחור מתראיין כל היום לפודקאסטים, למה שלא יבוא להתארח אצלנו, אבל מה שרציתי לספר עליו ככה, שאז בכנס שהייתי, הוא אחד מהדוברים שם, כל שנה אגב הוא בכנס של ברקשייר, שפגשתי אותו גם שם, הוא גם ניסה לעזור לי באיזשהו שלב, ובכנס שפגשתי אותו, סתם אנקדוטה, הוא מדבר מאוד יפה, והוא אחלה, אבל יש לו כבר, הוא משקיע בדרגה גבוהה, יש עליו פסון כבר, ולא אומר את זה לבגנותו, שיהנה, אבל אני זוכר בכנס הזה בשוויץ, שהיה סגור, הייתי צריך להירשם, ולא, זה היה במקום מאוד יפה, על איזה הר, ליד ציריך, ואי אפשר היה לגשת לכנס הזה עם, עם, עם רכב, זה רק באמצעות הרכבת. אבל גיא ספיר הצליח להגיע לכנס עם הפור שלו, והוא נסע איתה ועשה, הפגין נוכחות, מה שנקרא, אבל שוב אפשר לקחת ממנו את ההצלחות שלו, ואת הטרקר גרוד שלו. אבל מה שכן אפשר לספר על החיים שלו, שגם אני מאוד התחברתי לספר, שהוא נכתב לפני 10 שנים, שהוא סיפר כבר בתחילת, מספר בתחילת הספר, שהוא למד, הוא אגב למד באוקספורד, הוא בכלל התחיל, הוא לא זוכר מה הוא למד, אבל הוא היה תלמיד מצטיין, התגלגל לניו יורק, עבד...
אני חושב שהוא גם עבר בהרווארד בדרך.
גם בהרווארד יכול להיות, הוא בחור מלומד, הגיע לעבוד באיזשהו בית השקעות מוכר.
דרך אגב, אני חושב ששווה לציין היום, ביום השואה, שהמשפחה שלו היא משפחה שאיבדה את כל רכושה בשואה. כלומר, הוא במקור מגרמניה.
מגרמניה?
כן, והיו משפחה בעלת נכסים, שאיבדה אותם, אלא שהם צריכים לברוח מגרמניה לפני השואה.
טוב, למי מאיתנו אין זיקה לדבר הזה, אבל הוא, אני לא יודע כמה הוא יהודי פעיל, אבל הוא לא מסתיר את הזיקה שלו לישראל כאמור. בכל מקרה, הוא התחיל לעבוד באיזשהו בית השקעות די מוכר, והוא די מהר...
אבל זה בית השקעות... כן. אני חושב שהוא נקרא D.H. Blair.
D.H. Blair, נכון. Investment
שזה קצת של הזאב מוול סטריט. זה כן, לא ג'י.פי מורגן או דברים כאלה, והוא מדבר על זה בעריכות בספר, שהוא הלך בעקבות אהבת הבצע, שהוא היה בהרווארד, והוא רצה כבר מאוד מאוד להצליח, והוא חושב שהוא יודע את הכל, והציעו לשם כל מיני הצעות מפתות, עם עמלות שמנות וכו', ו... זה צריך להיות מין בית השקעות כזה, שצריך כאילו למזג כל מיני חברות, ולעשות עסקאות מפוקפקות, שאתה גוזר עליהן, והוא ממש, זה understatement של understatement,
הוא כותב על זה בספר, אני לא זוכר, הוא פוטר, הוא התפוטר, הוא התפטר,
אני חושב שמשהו כמו התפוטר, הוא נפלט משם, והוא מספר כמה הוא מתבייש בזה, ואני חושב שאחד הדוגמאות שהוא נותן שם, שמלווה אותו לאורך כל הדרך, זה שהוא אומר, מה שהוא ראה, כמה אנשים טובים שהוא, אתה יודע, בן אדם שלמד באוקספורד, ואני חושב בהרווארד, ודברים כאלה, ומלומד, וידען והכל, איך הוא יכול להיגרר להתנהגות רעה ולא מוסרית, שממש זה, ולהבין כמה זה לא מובן מאליו, שאתה תישאר מוסרי, וכמה זה חשוב.
כמו שצ'רלי מנגר אומר, show me the incentives, ואני אגיד, תראה לי מה התמריץ של האדם, ואני אגיד לך איך הוא יתנהג. בסופו של דבר זה הכל, אנחנו מונעים באמצעות התמריצים, אז הוא באמת שם לא יסתדר, הוא הצליח לברוח משם, למרות שהוא עושה חשבון נפש מאוד מעמיק, הוא בחור מאוד, מאוד קשה עם עצמו.
כן, כן.
ואגב, אני, מותר לי רק לקשר אליי, אני קראתי את הספר שלו אחרי שפוטרתי מאחד מהבתי ההשקעות המוכרים בישראל, ואני הייתי אז בתקופה מאוד קשה, כי אני כל כך באתי בתשוקה, ושקראתי אצל גיא, שאז כבר היה משקיע מכובד, שהוא עבר גם מסע תלעים, ואני מכוון את זה לכל מי ששומע אותנו, ועדיין לא מצא את הייעוד שלו במקום עבודה שחוויה לא טובה, זה ישמע סיסמתי, אבל באמת מי לא עובר דבר כזה, והחוויות האלה מעצבות, זה נתן לי המון כוח, אם אמרתי, ממש אחרי הספר, יש לו קטע גדול כזה לשלוח thank you notes, אז אחרי שקראתי את הספר, שלחתי לו thank you notes, ממש פתק עם תמונה עם הספר, תודה רבה, הספר שנתן לי באמת הרבה השראה, והוא ענה לי, ומאז...
אני התעצלתי, אני פשוט כתבתי לו בטוויטר.
אני קראתי את זה, לא ידעתי, טוויטר עוד היה, לפני שמאסק עוד התחיל לחלום עליה.
אבל אמרת שני דברים, אני חושב שהם מאוד מאוד רלוונטיים. קודם כל, הוא באמת הרבה במסע של כאילו התבוננות פנימה, וביקורת פנימית, וכל הזמן להסתכל פנימה. ובית התהליך שהוא עבר, הוא באמת היה תהליך שהוא מתאר אותו כסבל מאוד מאוד גדול, שהוא לא מצא את עצמו ולא הצליח, ובאמת סבל מאוד. אני באמת א' מעודד את כל מי שמקשיב לנו באמת לקרוא את הספר, באמת יש אותו בעברית, הוא קריאה קלה של כמה ימים, מעניין, כתוב טוב ומרתק, ורואים את את התהליך שהוא עבר שמה, ובאמת על זה יש גם נאום של סטיב ג'ובס, שהוא מאוד מאוד מפורסם.
בסטנפורד.
כן,
שנשלח קישור.
connecting the dots.
כן. לא זכרתי שדיבר על זה בספר, כן.
הוא לא מדבר על זה בספר, אבל אני אומר זה אותו דבר.
אוקיי.
כלומר, כמו שסטיב ג'וב סיפר שזרקו אותו מהאוניברסיטה והוא לא הצליח והוא לא ידע, אבל אז הוא אמר שאי אפשר לחבר את הנקודות כשאתה מסתכל קדימה, אלא רק אחורה, רק בדיעבד אתה מבין איך דבר הוביל לדבר ומה התוכנית. אז אותו דבר. הוא עבר חוויות מאוד מאוד קשות, וכישלונות מאוד מאוד גדולים, ותקופות של משבר מאוד מאוד גדול, אבל הדברים האלה בעצם עיצבו את דמותו ואת הדרך שלו, והוא מספר איך זה הפך אותו למשקיע שהוא הפך להיות.
וגם, אגב, באו לשמוע על ההשקעות שלו מאיתנו, אז גם השקעות כשלות, כבר נדבר על זה, רק נשלים את הסיפור עליו, גלעד, ברשותך, אז הוא באמת יצא מאותו בית השקעות, אני לא זוכר בדיוק איך הוא התגלגל, אבל הוא יצא לדרך עצמאית בניו יורק, הוא הקים קרן גידור, שעד היום לדעתי הוא מנהל אותה, אבל בשלב די מוקדם הוא שם לב שהוא מאוד מושפע מהסביבה שלו, מבחינת הרדיפה אחר תשואות, מבחינת כל המידע בניו יורק, הוא הרגיש כל הזמן שהעולם חונק אותו ומונע ממנו להתרכז במה שחשוב, אז הוא בשלב הזה החליט להעתיק את מקום מגוריו לציריך, לשוויץ, הוא בחר שם, הוא גם, אני זוכר, הוא מדבר על זה, מה הוא התלבט פה ושם, אבל הוא מצא ששם יש הכי הרבה שקט, זו מדינה יפה, מתקדמת, יש שדה תעופה שאפשר לגשת לשם כמעט לכל העולם, ומאז הוא יושב שם.
ואני חושב שזה עוד פעם, אתה יודע, דיברנו על מוניש שיושב במקומות באירווין, דיברנו על באפט שיושב באומאה, נברסקה, על צ'אק אייגרי שיושב בג'ורג'יה, נכון?
וירג'יניה, משהו.
וירג'יניה, כן.
בדיוק הוא פרסם דוח רבעוני, אני אשלח למאזינים שלנו במקורות.
בקיצור, אז באמת אנחנו רואים, ובאמת גיא מרחיב על זה הרבה בספר, כמה הסביבה שאנחנו בוחרים משפיעה עלינו. הוא אומר אפילו עוד משהו, הוא אומר, שמעתי ממש באיזה רעיון שהוא נתן לו מזמן, שגם אם אתה נגיד הולך לכנס של באפט באומאה, אז אתה יכול ללכת ולשבת מאחורה עם החבר'ה מניו יורק ולזלזל על הזקן הלא מבין, ואתה יכול ללכת ולשבת מקדימה ולהקשיב וכו'. כלומר, הסביבה היא מאוד מאוד משפיעה, והיא מאוד מאוד תומכת, והיא דרמטית. אתה יודע, הוא נתן דוגמה, על מההלכה דווקא. הוא דיבר על זה שכאילו, איך היהדות השתמרה כל כך הרבה שנים. אז זה אומר שזה הדיטיילס, כלומר העובדה שיש כל כך הרבה דיטיילס, הוא אומר על זה שבשבת אסור להרים עת. אז הוא אומר, הרי זה לא חילול שבת להרים עת, אם אתה לא כותב. כלומר, למה אסור להרים עת? אז הוא אומר, אסור להרים עת כי התכלית היחידית של הרמת עת היא חילול שבת. ולכן אל תעשה בכלל משהו, ובגלל זה זה השתמר כל כך הרבה שנים בדרך הזאת. אז אני חושב שאותו דבר הוא מנסה לעשות עם השקעות, לקבוע אצלו כללים ודרכים שישמרו עליו מפני יכולת לעשות טעויות.
מצד שני, כמו היהדות, אם יורשה לי להוסיף שאני בא מבית דתי, אגב, עוד דבר שאני לא אשכח, שהוא גם הוא סיפר את הספר שלו, אבא שלו עזור לו לכתוב, אז גם בזה התחברתי שאבא שלי עוזר לי בכל הכתיבה שלי, אבל עניין אותם שיהיו בריאים שניהם, אז לעניין הכללים, הכללים שהוא מדבר עליהם, שלמשל בהתחלה לא להתקרב למניות טכנולוגיה, אבל עם השנים הוא הבין שזה טעות, זה שבאפט לא קונה מניות טכנולוגיה, זה לא אומר שזה גם נכון לגיא ספיר, וגם ביהדות יש את התורה שבעל פה, שאומנם יש את התורה שבכתב, אבל התורה שבעל פה מפרשת ומשתנה, זה לא משהו שהוא נקבע ואי אפשר לשנות, אז גם בעולם השקעות לומדים מטעויות, משנים, מתאימים, וזה בסדר להודות, אפרופו טעות, רוצה לספר, למשל, הרבה מהמשקיעים הגדולים, מאוד ריכוזיים, יש להם לא יותר מ-10-15 מניות בתיק, גם אצל ברקשייר, רוב החשיפה היא, ההשקעות היא בכמה מניות בדודות, אבל גיא למד עם הזמן, אחרי שמניה אחת שהוא קנה, שהייתה 10% מהתיק שלו, שפשטה רגל, דעתי זה היה זינק, שהוא השקיע בה ביחד עם מוניש, והלכה לאפס, הוא למד מזה שזה גם, זה בסדר גמור לבוא במלוא הצניות ולהגיד, אני לא מספיק חכם לדעת, בביטחון כזה מלא להשקיע רק ב-10 מניות, אני אפזר קצת יותר את התיק, וגם אם זה טיפה יפגע בצועה בתוחלת, אבל לפחות אני יודע שחברה אחת פושטת רגל, אני לא יוצא מהמשחק, שזו הייתה טעות שהוא למד ממנה לא מעט, והיא חשובה, אני חושב.
עוד דבר ששמעתי אותו אומר שהוא התפתח עם השנים, וזה באמת מאוד נכון, העובדה שיש כללים, אבל הם כל הזמן מתפתחים ולומדים. למשל, בספר הוא מדבר על זה, שהוא לא משקיע, כשהוא משקיע בחברה, הוא לא נפגש עם ההנהלה.
נכון.
נכון, הוא אומר, אני לא קונה מאנשי מחירות, ואני לא נפגש עם ההנהלות. אני קורא את הכל, אני לומד, שלח לי את זה כתוב, הוא אומר, כל פעם שבאים ומציעים לי משהו, הוא אומר, אני לא רוצה שכישורי המחירות של המוכר ישפיעו עליי, אני רוצה לקרוא, ללמוד לעומק, ולקבל את ההחלטה. אז שמעתי אותו אומר עכשיו, שהוא הבין שזה טעות לא להיפגש עם ההנהלות, שזה מאוד חשוב עבורו להיפגש עם הנהלות, אבל אתה צריך לפני שאתה נפגש, ללמוד את כל החומר, לדעת רק מהידע שלך, של הנתונים והמספרים להבין, ואז לבוא חמוש בשאלות ונקודות, ולנהל איתם דיון מעמיק ויסודי ולהבין, אבל הוא הבין שזה מאוד מאוד
כן,
חשוב.
כן, יש לזה הרבה פלוסים, יש לזה גם באחד חסכונות, אגב עוד דבר מהחיים שלו, כמנהל קרן גידור, מנהל היום מעל 300 מיליארד, מיליון דולר, מיליון. כן, לא מיליארד, עדיין לא באפט, אבל הוא...
אני לא חושב שהוא יהיה, הוא כאילו
לא,
סגור.
לא, כן.
אי אפשר
להשקיע אצלו כבר.
יש waiting list.
אוקיי, בסדר. הוא יש לו גם במשרד, זה משהו שגם אני גם צריך להשתפר בו, זה שהוא אומר שיש לו חדר אחד, הוא פעם יש באינטרנט, אפשר למצוא את זה, עושה סיור של המשרד, אז הוא מספר שיש לו חדר אחד, שבו, שאין מסך בלומברג, אין לו טלפון, יש לו שם רק הרמת ספרים, ושהוא שם הוא יושב והוא קורא וחושב, כי אחרת... היום במיוחד עם הטלפונים, אתה כל הזמן מקבל לבזקים והודעות, לא לחינם היום, אני מרגיש הרעיונות הכי טובים, שבאים שאני במקלחת, כי אז אף אחד לא יכול להפריע לי עם הטלפון, ועם ה... אז זה עוד משהו טוב, אנחנו מדברים המון גבוה גבוה, אני רוצה לדבר קצת יותר אולי על האגרת שלו, אבל אצלו.
נגיע, אני דווקא חושב שהגבוה הזה הוא המהות, בהרבה מאוד מהדברים, כי זה דבר מהותי, אני חושב שעל הבלומברג הוא מדבר הרבה על התהליך שהוא עבר, כי אולי נסביר למי שלא ממש יודע ומבין, מסוף בלומברג זה הסמל סטטוס של מנהלי השקעות, זה כאילו האביזר הכי מתקדם, הכי משוכלל.
מנוי עולה איזה 100,000 שקל בשנה.
זה עולה מאוד יקר, וזה נותן לך את כל הניתוחים, ומלא התראות, ומלא מידע, וזה כאילו, אתה יודע, אמרת פור שמקודם, זה כאילו משהו נחשב, זה משהו כן. משמעותי, שאתה בא בדרך כלל זה במקום בולט, מקום מרכזי, שנוח לשבת לעבוד, והוא הבין שזה מפריע לו לקבל החלטות השקעה עם הזמן.
כן.
אז הוא הלך ושם אותו במקום שהוא יודע שלא יהיה לו נוח, הוא מדבר על, נראה לי על ניק סליפ, או על איזה מישהו אחר שגם אתה הזכרת, ששם אותו על ספסל כזה לא נוח, שכשאתה צריך לעבור עליו ולא נוח, כדי שלא תתעקע שם יותר מדי. זה כאילו כמו שאתה עושים את הטלפון שלך באיזה מקום, שכאילו לא יפריע לך.
כן.
כי הוא יודע שהוא עלול להתמכר לזה. אז הוא נזהר לזה. אני חושב שיש עוד משהו ברמת ההתנהגות שדיברת על המכתבי תודה. שהוא עושה, שזה באמת דבר מדהים, הוא מספר על התהליך שהוא הבין, שצריך להכיר תודה לכל האנשים. זה אומר שבאמת גם הארוחה עם באפט, שהוא הלך עם מוניש ושילמו ככה בכסף, הייתה בעיקר להגיד תודה, כי הרבה מאוד מההצלחה שלו הייתה בזכות באפט, אז הוא רוצה להגיד לו תודה. אז הוא אומר, דבר מדהים בעיניי, באמת, אני חושב שבספר שלו זה דבר שאני הכי אהבתי, שיש מושג כזה, ריבית דריבית של מעשים טובים. כלומר, compounding of good. שכשאתה עושה מעשים טובים כל הזמן לאנשים אחרים, ובא לקראתם, ועוזר ועושה דברים טובים, זה חוזר אליך. זה מתישהו צובר וצובר וצובר וצובר, וזה כל כך נכון. זה כל כך נכון
הדבר הזה. יש קיור לזה גם קרמה. כן, זה נכון, הוא באמת, הוא מאוד רוחניקי ומדבר, אבל הוא גם, כנראה זה הצליח לו. אני רציתי לספר מה שברמת ההשקעות, סיפור מעניין, גלעד, יודע שזה גם מעניין אותך, אחת מהחזקות הגדולות שלו שהצליחו, שתי מניות מתחום הרכב, הראשונה זה בויד, רכב BYD, חברה סינית, שלאחרונה גם דעתי הגיעה גם לישראל, חברה שגם באפט אגב, במרבה ההפתעה, ביחד עם מנגר וגיא ספיר, שמו שם כסף לפני הרבה מאוד שנים, הם הגיעו לחברה הזאת דעתי דרך לילו, שהוא משקיע אמריקאי במקור, סיני שאמר להם שההנהלה של החברה הסינית הזאת היא מדהימה, חברה שמתחרה היום בטסלה, לפי גיא ספיר הם יעקפו את טסלה די מהר, נראה מה יהיה עם זה, אבל הנושא שמעניין בבויד לא בהכרח ההשקעה עצמה, אלא הנושא שהוא מדבר על זה גם בהקשר השני של פרארי, חברת הרכב השנייה, זה מה קורה עם פוזיציה שקנית ופתאום עלתה בהמון המון אחוזים, האם אתה מצמצם חשיפה, האם אתה לא נוגע, האם אתה קונה עוד, מה קורה אם לא, שלא נדע, מניעה שקנית עלתה במאות ואולי אפילו אלפי אחוזים. והוא מספר באיגרת, שמשל הוא במקרה של פרארי, צמצם חשיפה, והצמצום הזה עלה לו במיליוני דולרים, עלה למשקיעים שלו.
ואת ה-BYD הגיע ב-21 למכפילים פסיכיים, הוא לא מחר, וב-22 חטף שם מאוד מאוד חזק.
חטף, כן. אז זה לא שאנחנו באים לתת תשובה, אין גם דרך אחת נכונה, כמו שאמרת, אבל כמו שגיא מספר שצ'רלי, או לא, מישהו אחר אמר, קיצור, צ'רלי מנגר אומר, שעד היום, שהוא בן 99, אין לו עדיין תשובה טובה, מתי זה זמן טוב למכור מניה. וקראתי מחקר מעניין, רק יוסיף לזה, שהשבוע, שאומרים על באפט, אני אשלח לכם את זה, שבאפט אומר, our holding period is forever, שאנחנו קונים מניה, אנחנו בעצם מחזיקים בה לעד, ודווקא, נראה לי שלחתי לך את זה גם, שמראים שדווקא המניות של לפחות בחברות הציבוריות שהוא קונה, יש שם לא מעט קניות ומחירות, נכון שהחברות הגדולות הומרציתם איתם הרבה שנים, גם ההמלצה שאני רוצה להביא היום לדבר עליה, אבל גם באפט עצמו והצוות, האנליסטים שלו, חלקם מזהים שאם הם עושים טעות הם מוכרים, וגם לפעמים מצמצמים, למשל באפט קנה את חברות התעופה, מחר, קנה מחר, כל פעם יש לו תסבוכת עם חברות התעופה, כלומר, מותר גם להודות בטעות, אבל חברה ממש טובה, מה שהמסר העיקרי שדעתי אני לקחתי מגז, יש לך חברה ממש טובה, בגלל שהיא קצת יותר יקרה מהמדד, או בגלל שזה, אז אלא אם כן משהו מהותי השתנה, עדיף פשוט לא לגעת. ואני, יש לי איזו, מהמציאות עם המשקיעים שלי, הרבה מהם רואים שבניתי להם תיק ואני לא עושה כלום, אז הם באים אליי בטענות, אולי שכחת אותי. אבל לא, אם יש לך חברה טובה בתיק, למה לגעת?
כן, כן. זה, אני רגע רק אתייחס ל-BYD, כי אני מאוד מאוכזב, גם מצ'רלי וגם מגיא, באמת מההתייחסות שלהם לסין. אני יודע שאתה לא משקיע בסין.
נכון, סיבות אחרות, כן.
הסיבה שלי לא כי אני חושב ש-BYD היא חברה טובה או לא טובה, האמת שאין לי מושג, אני לא ממש מכיר, אבל הם כאילו נוקטים בגישה סלחנית יחסית כלפי המשטר הסיני. כי למשל הוא לא משקיע בטורקיה כמו מוניש, בגלל שהוא חושב שהשלטון שם לא מספיק דמוקרטי, ועיתונאים נאסרים, ואין שם חופש מספיק. ואז שאלו אותו, אבל סין זה טורקיה על סטרואידים. אז כאילו הוא מוציא את השלטון הסיני, כאילו עושה לו הנחות, שבגלל שסין היא מדינה כל כך גדולה, ואין דרך לשלוט בה, וזה איזה סגסוג. עכשיו, אני סיפרתי בעבר, שאני מתרגל לפאלון דאפה, שבאה מסין ונרדפת בסין, בצורה מאוד מאוד אכזרית. ואני מלווה את הסיפור הזה כבר 20 שנה, ואנחנו נמצאים היום ביום השואה, ואתה יודע, את יום בטקס של הבת שלי בבית ספר, ובאמת אתה מתמלא בדמעות, שאתה שומע את הסיפורים ואת הדברים, אבל אני גם יודע שסיפורים כאלה קורים בצורה כזאת או אחרת גם היום, ומתרגלים של פאלון דאפה בסין, מעונים, נרצחים, סוחרים באיברים שלהם דברים מזעזעים, וזה לא כדי להביא סגסוג לעם הסיני, זה פרופוגנדה שהמשטר שם נותן, וכאילו הם באיזשהו מקום מעלים בליינד עין מזה, אז לי זה מוריד מהם קצת, אבל כמו שאמרנו מקודם, אין אמת אחת.
ואתה אומר את זה גם, כמו שאמרנו, show me where the incentives are, אני האחרון שיכול לדבר על מוסר בהשקעות, ההחזקת הגדלה שלי זה חברה שקשורה לתעשייה שאפשר להגיד מנצלת נשים לרעה, אז כל אחד יכול לתרץ בענייני מוסר, כל אחד ודעותיו, ובדרך כלל אם הוא רואה שם כסף, הוא יתרץ שהמוסר זה, אבל אני פה, אני חלוטין מסכים, אני לא משקיע בסין בעיקר, בגלל שאני פשוט לא מאמין למספרים שם, הרבה פעמים החברות שם פשוט
אתה רואה,
יש שם תרבות של הרבה פעמים שלא נעים להגיד, אבל של שקר.
גם בוא נגיד ככה, אתה רואה משטר שהתנהלות שלו בשנים האחרונות מראה לך שהוא, שוב, אני לא רוצה להאריך פה כי זה לא הנושא שלנו, אבל אני, הטבע של המפלגה הקומוניסטית הסינית, כמי שחקר את זה הרבה, זה מפלגה שהרציונל שלה הוא לא רציונל שאתה ואני יכולים להבין. הוא רציונל שמבוסס באמת על דיכוי ושליטה וכוחנות ואגרסיביות, ומחר גם תמחוק את הרווחים של כולנו, ותיקח את כל הזכויות שלנו.
כמו קרבה עליבאבא למשל.
בדיוק, כן. בדיוק, כן. אני זוכר, לא משנה, קיצור זה באמת סוגיה ש...
היית צריך לספר את זה לאלצ'ולר שחם לפני כמה שנים.
הייתה לי שיחה על זה עם גלעד,
ומה וגם... הוא אמר מעניין?
אני חושב שגם הוא העריך בחסר, אנשים מתבלבלים עם המשטר הסיני, כי הוא יודע לשחק את המשחק. כלומר, הם יודעים מה צריך לעשות כדי להיראות כאילו הם לגיטימיים. הם יודעים איך להתלבש, איך לדבר, מה לעשות, ואיך להתנהג כאילו הם פתוחים למערב.
אבל הם
וזה,
לא.
זה גורם לך לחשוב שאוקיי, השיקול הכלכלי ינצח. אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות שלא, השיקול הכלכלי לא ינצח, כי קודם כל יהיה השיקול של השליטה והכוח, והעוצמה שלהם, ורק אחר כך.
למרות שיש משקיעים שיגידו שענייני המקרו, זה באמת פחות חשוב, אם למשל, אם אני הייתי מוצא היום את ה-BYD הבאה באיזה מדינה ש... שכוחת אל שיש איזשהו, בסופו של זה בעד הביטו מספרים, אם החברה תהיה כמו שמוניש פה מצא בטורקיה, חברה מספיק טובה, במחיר מספיק נוח, אז שוב, המשקיע יכול לתרץ השקעה בחברה כזאת, אבל יש כאלה ש...
רק צריך תמחר את הסיכון, שמחר יכולים להגיד לך, אנחנו מלאימים לך את החברה, כי היא חזקה מדי.
אפרופו מקו ואפרופו תמחורים, אני רוצה לדבר על אחת מהמניות שנוספות בתיק של גיא, שמופיע גם אצל של באפט ומשקיעים רבים, שתעניין, אני חושב, את הקהל הישראלי שלנו ברובו, אני מניח, וזאת חברת מודי'ס. חברת מודי'ס, שכולנו שמענו עליה יותר בשבוע האחרון, היא חברה ציבורית, חברה שרוב אנחנו מכירים כבר מה היא עושה, מדרגת, נותנת, אי אפשר להנפיק ניירות ערך, או גם חברות בציבור, אג"חים וכולי, בלי שמודי'ס תיתן דירוגים, זה לא רק למדינות, והחברה הזאת היא חברה שקיימת כבר כמה עשרות שנים, ודיברנו פה לא מעט, אתה זוכר גלעד בפרקים קודמים, על להשקיע במניות של בתי ההשקעות, חברות ביטוח, אז מודי'ס יש להם מודל כלכלי אפילו יותר טוב, אתה יודע, תשואה על ההון שלהם, בדקתי לפני שנים לפרק, התשואה על ההון שלהם היא מעל 100%, כלומר, מה יש, אתה צריך מודי'ס, יש להם אולי, יש אולי בעולם 3-4 חברות שמתחרות בהן, אתה לא יכול להפוך למודי'ס בין לילה, הרי אם איזה חברת פקק תקים דירוג אשראי, משם תגיד, אוקיי, ישראל לדירוג של האשראי, מי ישים עליהם? כלומר, אתה צריך ליצור פה מוניטין ארוך של שנים רבות, למרות שמודי'ס כמעט תרסו את כל המוניטין שהם ב-2008, שהם התריעו על המשבר אחרי שהוא נגמר, אבל זה כבר נושא אחר. בכל מקרה זאת חברה שהגושפנקה שלה ושל פיץ' ועוד S&P נראה לי עוד חברה שעושה מה שהם עושים, היא מאוד חשובה כמו שראינו. אני פותח מרכאות, בדיוק אמרתי למתן היום, שים לב כמה השוק מתוחכם. גלעד, ראית שמודיס פרסמו ביום שישי בלילה את הדירוג, את הירידת אופק אשראי, והיית מצפה שיום שני, ששוק המתח ייפתח, מה יקרה לשקל? שהוא ייחלש. ומה קרה? בדיוק הפוך. זה מראה לך, ומה קרה לשקל שבוע שעבר, שוב המתח ומניות, זה עולם שונה, אבל אפשר לראות כמה השוק מתוחכם, שהוא כבר מגלם, כמו שאומרים, אתה תמכור בידיעה, וזה כי...
אז הכל... מישהו פעם אמר לי, if it's in the news...
It's in the price, בדיוק מעניין. אז שורה תחתונה, מודי'ס, החברה הזאת, יש לה כוח אדיר, ראינו את זה לפני שהם פרסמו כבר את ההודעה, אולי יש פה מידע פנים, שהם הולכים להוריד לנו את זה. אז החברה הזאת, תשואה אלון פנטסטית, באפט, אני חושב שהיא 10% מתיק המניות שלו, מתיק המניות הציבורי, גם אצל גיא ספיר, זאת חברה, גם צ'אק אקרי מחזיק בה, אלה חברות שחברה שהם קנו בכמה עשרות דולרים, ב-2008, והיום המניה היא כבר בכמה מאות, חברה מדהימה.
כן, אני חושב ששמעתי אותו אומר, שהוא מחפש מודיס גם של מדינות אחרות. הוא הולך, אני חושב נגיד בטורקיה, הוא בדק,
נכון,
ודברים כאלה, כן. הוא מחפש, אוקיי, אני מבין שחברות דירוג אשראי זה עסק טוב,
כן.
אז אלה מוכרות, בוא נחפש את אלה הפחות מוכרות, כן. יכול להיות שהוא גם השקיע בהם.
כי מודיס היא לא זולה היום, אבל אני לא מאמין שמישהו מהם, אפרופו letting your winners run, מישהו מהם, ימכור אותה.
כן, האמת שזה מדהים הסיפור שלהם. אני חושב שמודיס ב-2008 היו פחות נוראים מסטנדרט S&P.
כן.
כי שוב, אחד הסרטרט שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, על הביג שורט.
נכון,
שאתה רואה שבאום הולך אליהם ואומר, למה אתם לא מורידים את הדירוג? והם לא משנים, ואז היא אומרת לה, אם אני אוריד להם את הדירוג, הם יפסיקו לשלם לי, והם הלכו למתחרה מעבר לכביש, אני חייבת לתת להם את הדירוג שהוא רוצה.
כן.
ואז באמת הם הורידו את הדירוג, רק אחרי שכבר היה, וזה לא להאמין איך העולם מסתמך על דירוגים כאלה, שהם לא בהכרח זה, ודרך אגב, אולי יום אחד נעשה פרק, על אג"חים לא מדורגות. שזה נראה לי זה אחד המקומות, טוני דין, חברנו, שגם עליו נעשה פרק, אמר פעם שכשהוא השקיע בחוב בעבר, אז הוא היה הולך רק לאגח לא מדורגות, כי חברות הדירוג הן מטומטמות, ואם כבר הוא משקיע באגח, הוא רוצה שיהיה לו קצת ריבית.
ברור.
ובאגח לא מדורג, אתה יכול להגיע למספרים מאוד מאוד יפים, כמובן שתיאורטית הסיכון יותר גבוה, אבל אם אתה יודע לבדוק את החברה, ילין לפידות בישראל, תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה היה ערך הגדול שלהם, הם הלכו לחברות וניירות, לא, מה שנקרא מדד היתר, שלא מדורגות ולא נחשבות גבוה, אבל הם אמרו, אנחנו יודעים לבחון אותם נכון, ועשו שם צורות עודפות.
עוד משקיע נהדר בשם הווארד מרקס, גם עשה את הונו, כותב איגרות נהדרות, אני אשלח עיקור, יש לו גם ספר נהדר, אני אשלח את המקור, גם הוא עשה את הונו מהשקעה, לא בכך ג'אנק בונדס, אבל איגרות חוב שמחוץ להן, יש גם מחקר של ורדד, נמצא גם את זה לקהל שלנו, שמצא באמת שאם אתה רוצה להשקיע באיגרות חוב, אז יש לך, אם אתה רוצה להשיא תשואה עודפת, אז באיגרות חוב, אם אתה רוצה משהו סולידי, לך למוכר וגדול, אם אתה רוצה אבל להרוויח, לך לזבל, טריפל בי מטה, ואפילו יותר נמוך, ובאמצע אין יותר מדי בשר, כי כמו שאתה אומר, הכל שם מגולם, כולם יודעים, אז גם בעולם האג"ח, השוק, למרות שבישראל שוק האג"ח הוא יותר פותח באופן, מאשר בהרבה מאוד מדינות, אבל גם פה כנראה, ההזדמנויות נמצאות בזבל, מה שנקרא. מעניין.
כן. אז אני חושב שגיא, מה שאני לוקח ממנו הכי הרבה, זה באמת את העובדה של החקר הפנימי כל הזמן, לנסות להשתפר ולהיות יותר טוב, ולא להיכנע לדחפים ולשמור על אורח חיים נכון, ואיך לדעת לקבל את ההחלטות הנכונות ואת הריבית דריבית של הטוב, ובאמת לחפש את החברות הטובות והמעניינות והכי הכי קלאסיות שיש, הוא הכי שמרן שיש בעולם בדברים האלה, ואתה רואה את התוצאות, אתה רואה שאם אתה מתמיד בזה לאורך זמן ועושה ככה, זה הבדל של שמיים וארץ.
כן, הוא בהחלט, בוא נגיד, הוא את שלו עשה, הוא בהחלט גם אפשר גם התפרסם מכל הסיפור הזה, כמו שאני אומר, אבל כן, הוא גם משקיע, בהחלט, רואים, לאורך זמן, הוא מניב צורה עודפת, גם אם זה בקטנה ביחס למדד, זה בסדר גמור, הוא באמת תרם המון לעולם הזה של המשקיעים, זה שהוא שם את זה על הכתב, בשבילי מה שלקחתי ממנו, זה את הפתיחות הזאת, זה שהוא מודה בתאויות, הוא שם, הוא לא מסתיר, גם את ההצלחות וגם את הכישלונות, הוא גם חבר טוב של 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 עוד משקיע שדיברנו עליו, וויליאם, כבר אני זכר בשם שלו, זה שהוא שם את עצמו על המפה, הוא כאילו, זה פתח בפניו המון דלתות, וכל הכבוד.
כן, ואני חושב שעצם העובדה שהוא מדבר הרבה ומשתף וחולק מהידע שלו, וכמו שאמרנו, עם הרבה ביקורת עצמית, לא אם אני צודק הכי הרבה, אם מנתח את הטעויות שלו, מנסה להבין, אתה יודע, עוד דבר
מעניין. גרין, סליחה, משקיע זה גרין, החבר שלו שכתב עוד ספר גם, נשים במקורות.
אני, מה שאני מאוד מאוד אוהב אצלו, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, טוב, אני לא משקיע בתחום הזה והזה, אני לא משקיע בתחום הזה והזה, אני אתמקד רק ב-Circle of Competence. והוא גם עובד רק ב-Circle of Competence, הוא, אתה יודע, לא סוטה, והוא מאוד מאוד שמרן, אבל הוא אומר, אני חייב ללכת וללמוד גם את התחומים האחרים, כי זה העבודה שלי. אני צריך להבין ביטקוין, אני צריך להבין את ההייפ בטכנולוגיה, והוא משקיע המון זמן וכו' כדי ללמוד את זה, גם כדי בסוף להחליט לא. כלומר, הוא אומר, זה כל המיניות טכנולוגיות שהוא מדבר באיגרת. הוא אומר, אני יושב ולומד וחוקר ומנסה להבין את האופי שלהם, כי אני חייב לדעת, זה המקצוע שלי, ויכול להיות שבסוף אני אגיע לאותה מסקנה, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי
לא להבין.
ויש בזה מידה מאוד מאוד גדולה של צניעות.
ממש ככה, אפופו ביטקוין, שאני גם סיפר, הוא לא משקיע בביטקוין, אבל הוא, ככל הידוע לי, אבל הוא מספר שהוא נחשף לתחום הזה, על ידי כך שהוא אכל ארוחת צהריים איזה חבר, והחבר השני שכח לשלם את החצי שלו מהחשבון, ואחר כך הוא העביר לו כמה מאות ביטקוין, כנראה לפני הרבה שנים, בשביל לחסות על הארוחה, וככה גיא אומר שנחשפתי לתחום, וזה אפופו מזכיר גישה מסוימת של משקיעים, שהם קונים פוזיציה קטנה ממשהו, רק בשביל שזה יהיה להם, ישימו לב, כי אם זה לא בתיק שלך, אתה לא...
יהיה את הידע.
בדיוק,
כן.
אז, והוא פתח כנס, אגב, עוד סיפור רוצה לספר לכם, וגם בקשר לאותו וויליאם גרין, שיש לו גם ספר נהדר, שהוא וגיא חברים, ואני שמעתי פודקאסט של אותו גרין, שהוא סיפר באורך, דרך אגב, שיש לו איזה חבר צעיר ישראלי, שמחפש עבודה בעולם ההשקעות, הוא נמצא בישראל, והוא אלוף בשח, ואני שמעתי את זה, ובכלל הייתי בעליד הבית, שמעתי את זה מדינת ישראל, וגרין חי, אני לא יודע איפה, באנגליה לדעתי, קיצור, וכתבתי לגרין, וזה הרבה תודה לגיא ספיר, שהעולם ההשקעות הזה, הגלובלי, שעוזרים אחד לשני, ואז גרין, שכתב, אחד מהתותחים הגדולים, הם קישר אותי עם אותו בחור צעיר, שהיום הוא חבר שלי, ואנחנו מחליפים רעיונות, ולמה אני הזכרתי בו? כי הוא גם, והוא גם חבר של גיא ספיר, וגיא ספיר עושה כנס משקיעים מאוד מצומצם, זה נקרא Value X, ואני יודע שהוא הזמין את אותו חבר שלי, לתת פיץ' על מניה בכנס שלו. כלומר, מה שיפה בעולם הזה, שהמון המון נתינה ועזרה הדדית, וזה לא, אתה היית אומר, טוב, גיא ספיר, מי אני? ודווקא אנשים אלה מראים שהם עדיין מוצאים את הזמן לעזור אחד לשני, זה מאוד יפה.
כן. אני, אחד הדברים שהוא מדבר עליו הרבה, וגם מאוד פתח לי את המחשבה, הוא מדבר על חברות יכולות לייצר, לממן את הצמיחה שלהם מתוך הרווחים שלהם. נגיד, הוא דיבר על נטפליקס, כדוגמה. חברה מעולה, הוא מדבר, עם יכולות ניהול והכל וזה, אבל הוא אומר, היא כל הזמן תלויה בלגייס הון. חברות שחייבות לממן את הצמיחה שלהם על ידי גיוס הון תמידי.
או חוב, כן. זה לא...
כן, אותו דבר, גיוס כסף מבחוץ, כן. מקורות חיצוניים ולא מהרווחים שלהם, אז הוא אומר, לא משנה כמה הן טובות, ולא משנה כמה הן גדולות, ולא משנה כמה הן מרוויחות, אני לא רוצה להתקרב, כי אני רוצה שאם העסק כל כך טוב, אם הוא מרוויח כל כך, אז שיממן את עצמו מתוך הרווחים שלו, למה הוא כל הזמן, כאילו, אני חושב שגיוס חוב או הון בנקודת זמן מסוימת, זה פרקטיקה טובה להקמה, לצמיחה, למשהו ספציפי, אבל ברגע שזה כל הזמן, שאתה חייב עוד ועוד 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 לגייס תוכן, זה מאוד מאוד מסוכן, והוא נמנע מזה ומתרחק.
מי שרוצה לראות דוגמה, איך כן לעשות, שישמע את הפודקאסט שלנו לדבר על compounding machine של צ'אק אייקר, זה בדיוק הפוך, חברות שלוקחות הרווחים שלהם, משקיעות מחדש, עושות בייבקים שהמניה זולה, בדיוק קראתי על, נזכרתי גם בעוד דבר שגיא מדבר, זה שהזכיר לי את המניה, זה הרבה פעמים טעות הגדולה של המשקיעים, זה לא במה הם השקיעו שירד, זה במה הם לא השקיעו, זה נקרא omission, opportunity, זה יש לי, הייתי יכול להשקיע, למשל באפט נספר על גוגל, שהיה יכול להשקיע בה ולא, והפסיד המון כסף, אז למשל יש חברה, שהטיקר שלה, זה השם של, אני קודם מדבר לאבא שלי, וגם אמא שלי שתהיה בריאה, נתנה לי המון זה, והטיקר של החברה הזאת, זה השם של אמא שלי, אורלי, מי שרוצה יקרא, חברה מדהימה, והחברה הזאת, בדיוק לימדתי בקורס על החברה הזאת, שהם עשו כל השנים reinvestment, אבל אז הגיעו לגודל כזה, שכבר לא היה להם מספיק יכולת להתרחב מעל הזה, אז מה הם התחילו לעשות? התחילו לעשות בייבקים, בעצם צמצמו את מספר המניות המונפקות, עשו הפוך מה שאתה אומר, צמצמו את מספר ההון המונפק באיזה 49% בכמה שנים, כלומר עשו זה סוג של הנהלה שאתה רוצה, שהם לא מחפשים להתרחב בכל מחיר, שאומרים, אין לנו הזדמנויות, עושים סטופ, או שלא עושים כלום, מחכים, או שעושים בייבק וככה מסיעים ערך לבעלי המניות. זאת חברה. אז תודה לאמא אורלי ולחברת אורלי.
לא אמרנו, סליחה, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא...
אבל להגיד שלום לאמא הרשות לא יכולה עדיין לעשור, להגיד לי.
זה גם הצעה טובה.
כן. להגיד תודה לאמא, אמרנו גיא אומר תודה, אז תודה קודם כל לאמא.
אז זה לא ייעוץ השקעות, זה רק למטרת ידע, לא יודע אם אתה מחזיק או לא מחזיק במניה הזאת, זה למטרות הרחבה, כל מה שרוצה ייעוץ
אישית. מחזיק למידה גם כן, שאני אתאה בראש שלי, אבל לא בכמה...
לא בהיקפים משמעותיים. יש איזה מניה ספציפית שהבאת לנו היום?
החברה שרציתי לדבר עליה הייתה מודי'ס, מבחינתי זה אפשר לדבר גם על פרארי, שזרקתי ככה שהיא קשורה, אנחנו מחזיקים באקסור חברת האם, אז מוניש, אז גיא מספר, משקיע בה ביחד עם מוניש באמת הרבה מאוד שנים, הם קיבלו אותה בספין אוף מפיאט, שעשתה תשואה פנטסטית לחברה האלה, וגיא באמת מחזיק בה עד היום, וזאת סוג של חברה שאתה אומר, אתה יודע, לפעמים ההשקעות הכי טובות לא צריך להתחכם יותר מדי, למשל השבוע דיברתי גם עם הגורו שלי לעניין ההשקעות שמנהלת קרן SVN Capital שרי, שאמר לי, אתה זוכר, דיברנו כל הזמן על לואי ויטון, איזו חברה מדהימה, אז יש להם גם מתחרה מדהימה, לא פחות שנקראת הרמס, חברות, גם חברה הצרפתית, שהיא שיא ערך רב למשקיעים, גם לא המלצת השקעה, אבל פרארי גם, זה מוצר פרימיום שאנשים מוכנים לשלם על רכב במקום לשלם X, הם מוכנים לשלם X כפול הרבה, רק בשביל להצטרף להם איזשהו מועדון סגור, ואלה העסקים האלה שהם כל כך רווחיים, שהם לאורך זמן, אלה לא צריך להתחכם יותר מדי, זה המסר של המשקיעים, לא צריך למצוא את פרארי הבא, לכו לפרארי הקיימת, שוב, לא יודע מה קורה איתה היום, אני בעקיפין חשוף עליה, אבל אלה, זה מה שנדרש ממשקיע, לא צריך להתחכם יתר על המידה, זה מה שאני אומר, לחפש את הדברים שהם די obvious, וחברות כאלה יכולות לעשות הרבה כסף למשקיעים, גיא מודה בטעות שהוא צמצם שם חשיפה, בוא נראה מה יהיה איתה, ועם בויד שדיברנו, BYD, בויד זה גם חברה קנדית שלנו, יש חשיפה אליה, אז אני נוטה להתבלבל, אבל כן, מאוד מעניין, אני כבר מבחינתי רוצה לדבר קצת היום, אי אפשר שלא על על המלצות שקשורות ליום הקשה הזה, אין כאן גילד, רצית להוסיף
לא, לא, נסכם גיא, תודה רבה לך, כן, מי נדבר כן. שבוע הבא?
אני חושב ש... אני חשבתי על קריס מייר של 100 Baggers, אנחנו כבר יאללה, שם, אתה חושב שזה זה, אני חושב שהוא מגיע לו. יופי, יופי,
נלמד עליו.
בסדר גמור, אז מבחינת המלצות, אתה רוצה שאני אתחיל, אז אני בתקופה הזאת, זה הזכיר לי גם שקראתי את הספר של גיא ספיר, כמו הייתי גם בתקופה מאוד קשה, אני זוכר שקראתי לראשונה עוד ספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, אתה בטח מכיר גילד, ספר שמתקשר ליום הקשה הזה, אבל בכלל התחום הזה של הספרות של גם מאוד קשור לעולם ההשקעות, נזכרתי שאני חייב לך עוד משהו, למאזינים, אבל בנושא של positive thinking, מה שבאמת גרם לפרנקל לצאת מכל הדבר הזה, זה היכולת שלו, הייתה לו סיבה למה הוא חי, הוא רוצה להעביר את הידע שלו ולשרוד, he who has a why to live can overcome anyhow, באנגלית, לא זוכר בעברית.
כל מי שיש לו למה, למענו יחיה, יכול לגבור על כמעט כל איך.
אז זה מה שזה עכשיו, בהקשר של פסיכולוגיה, יש גם עוד חוקר ישראלי נהדר, שאני גם אזכר בשמו, שכתב ספר אושר, ואושר, אתה זוכר את השם שלו? הוא מלמד היום במכללה בהרצליה, קראתי גם ספר שלו, מאוד מאוד השפיע עליי, אני אזכר בשמו, הוא כותב מאוד יפה, אני אזכר בשמו, אבל הספר השלישי שרציתי לציין בקשר של פסיכולוגיה, וזה ה... עד כמה הטיפים שרציתי, זה נקרא, זה ספר שגם הזמנתי את זה גם בשבילך גלעד תופתע, זה ספר שנקרא, באנגלית זה נקרא, בעברית זה נקרא השפעה, באנגלית זה נקרא, אני כבר אזכר בשם, נשים את הקישור, נכתב על, לפני הרבה שנים על ידי בחור בשם צ'לדיני, שמעת את על, על הספר הזה? זה ספר שגם מנגר מדבר עליו המון, זה ספר אינפלואנס זה נקרא באנגלית, ולפרופסור הישראלי נקרא טל בן שחר, שאני לא אשכח, ספר שלו גם מומלץ, אני אשים בקישורים את שני הספרים. בכל מקרה, הספר קלדיני מדבר המון, גילת זה יעזור גם לך המון, אני חושב, בכלל, כל מי שעוסק בתחום של, בקשרים בין אישיים, הוא מדבר על כל מיני הטיות פסיכולוגיות, למשל, אני זוכר, פותח את הספר עם דוגמה מדהימה, על איזושהי בחורה, שמתקשרת להורים שלה, לספר להם, היא רוצה להגיד להם שהיא נכשלה במבחן. אז היא לא פותחת השיחה בזה שהיא נכשלה במבחן, היא מתחילה בזה שהיא מספרת להם, אבא ואמא יקרים גילו לי מחלה נוראית, אני נכשלתי בזה, נפגעתי פה, המון דברים לא נוראים שכאילו קרו לה, ואז בסוף היא אומרת, לא, לא, סתם, אני עובדת עליכם, בסך הכל נכשלתי במבחן. אז כלומר, כל הפריימוורק, יש המון הטיות, מתקשר לקאנמן וטברסי, כבר נדבר על כמה הטיות שלהם, אם יש לנו זמן, אבל הספר שלו מדבר גם המון על, על אפרופו גיא ספיר, ולהראות תודה. הוא אומר למשל, אם אתה למשל, נותן למישהו משהו, אז באופן אוטומטי, יש לו, התגובה הראשונית שלו, זה להחזיר לך בטוב. אם באת למישהו עם משהו טוב, הוא קודם כל, הוא ירצה להחזיר לך, אם באת בגישה חיובית וכן, כך יגמלו לך. ספר נדיר, יש אותו בעברית, אני אשלח קישורים, לך יש העתק אצלנו גילה.
וואו, תודה, תודה.
בכיף. ואם אתה תמשיך עם, ה, עם, ה, עם זה שלך, אם אני בטוח שזה יהיה משהו מעניין, ואם אין לו זמן, אני אוסיף כמה דברים על התאות פסיכולוגיות.
אני רוצה לתת המלצה על משהו שהוא לא רלוונטי לכולם, רלוונטי רק למי ש... עומד ללדת. אני נפגשתי השבוע עם מישהי שלימדה אותי משהו שלא ידעתי שקיים. עכשיו לי יש 5 ילדים ששתי ילדה 5 פעמים כמו גיבורה, ומי שעבר את זה יודע שזו חוויה לא פשוטה, ולא תמיד בתי החולים הם פרטנרים טובים בשביל לשפר את החוויה. לפעמים הם לא מספיק רגישים, בוא נגיד ככה, ומסתבר שאפשר לקחת בבית חולים בבני ברק, מעייני הישועה, מיילדת פרטית שלך, שזה לא עלה המון כסף, ואז אתה עם מישהי שאיתך בשבילך, וזאת נראית לי חוויה אחרת לגמרי, ולא ידעתי שיש את האפשרות הזאת, ובדבד אני מצטער שלא, אם הייתי יודע, יכול להיות שהייתי עושה את זה.
והיא מלווה אותך
במהלך הלידה עצמה, בתוך בית החולים, כן. היא מיילדת אותך, היא יכולה להגיד לרופא, עזוב, היא איתך, היא יכולה גם להכין אותך, ותשתך, כן, לא אותך.
כן, כן, גם אותנו, זה גם לנו, זה לא
כן,
פשוט החוויה.
כן, אבל בתור מי שראה את אשתו, יולדת 5 פעמים, ומתמודדת עם מערכת הרפואה, שלפעמים יכולה להיות פשוט מערכת, לא רגישה ומאוד... זה נראה לי הבדל של שמיים וארץ, אז מי שעומד לעבור את הלידה, תבדקו במעייני הישועה, אם אתם רוצים שם גם של מיילדת ספציפית, תפנו אליי, אני אחבר אתכם אליה, היא באמת אחלה.
אפשר להבין מזה גלעד שאתם עדיין לא סיימתם, סגרתם את הבסטה, סתם, לא תחשוף את זה פה.
אלף, אני אין לי בעיה לחשוף, לצערי הרב סגרו לי את הבסטה, אם זה היה תלוי בי, לא היינו עוצרים לעולם.
בדיוק כמו שאשתי אומרת לי, שאם אני הייתי גבר, הייתי רוצה להביא מלא ילדים, מה אכפת לנו.
כן, יש בזה משהו, יש בזה משהו. אז זה ההמלצה שלי לדבר הזה, אז שבוע הבא, קריס מאייר?
כן, קריס מאייר, נשאיר את הטיות נראה לי כבר לשבוע הבא, המסנו כבר מספיק.
כן, היינו כבר הרבה, וזו הזדמנות טובה להזכיר לכם, חבר'ה, מי שזה מעניין אותו ומדבר, תשתפו את החברים, תכתבו לנו, מי שרוצה לקבל את האיגרת של יואב, מוזמן עוד לכתוב ולקבל, אם יש לכם שאלות, התלבטויות, מניות, דברים, תכתבו לנו, אנחנו עוד מעט נקים גם ממש רשימת תפוצה, ואולי איזשהו פורום שאפשר להתכתב בו,
כל מיני ערוצים לתקשר. וניסה כולנו יום, אולי לאומה, לכנס של באפט, נבוא כוח ישראלי, ונמצא מממן עד אז.
עוד נגיע גם לזה, נתחיל אולי מ-Value X של גיא, פה יותר קרוב.
כן.
יאללה חבר'ה, שיהיה שבוע טוב, נתראה שבוע הבא.
בשמחות, ביי.